כנסת ישראל. רוח השם מלא בה, רוח שם מלא בקרבה, ואפשר לרוח אדם שהרגשת נשמתו פועמת בו להיות שוקט בשעה גדולת זו, מבלי לקרוא לכל הכוחות הצפונים באומה, אורו וקומו על תפקידיכם. כל השם קורא בכוח, ומתוכיות נשמתנו ומתנועות החיים אנו מבחינים אותו. ישראל מוכרח לחשוף את מקור חייו, לעמוד אכן על רגלי אופיו הרוחני. מגוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, ומה יודעת אופייה של אלוהיה. התרבות העולמית מתנודדת, רוח האדם נחלש, מחשקים מחסים את כל העמים, החושך יחסי ארץ ורפי לאומים, והשעה הגיעה. אור עולם, אור אלוקים אמת, אור אלוקי ישראל המתגלה על ידי עמו, עם פלאים, צריכו להתגלות בהכרה. והכרה צריכה לבוא באומה פנימה, להכיר את האחדות של כוחותיה היא, להכיר את השם השוכן בה. ובהכירה כי יש אלוקים בקרבה, תכיר איך לחשוף את מבוע חייה, תדע להעמיד חזון עמדתה על מקורה העצמי. לא לשאוב מבירות זרים מקרואה, כי אם לדלות ממעמקיה. תדלה רצון מעומק תפילתה, חיים מבאר תורתה, אומץ משורש אמונתה, סידור מיושר שכלה, גבורה מעוז רוחה וכל העולה על שפרירי שמיה, הכל מרוח אלוקים המרחפת על מלוא היקום, מימי בראשית עד אחרית. כי אני איתכם נאום השם צבאות, את הדבר אשר קראתי אתכם בצאתכם ממצרים, ורוחי עומדת בתוככם, אל תיראו. כל התרבויות שבעולם התחדשו על ידי חידוש רוחנו, כל הדעות יתיישרו, כל החיים יאורו בשמחת לידה חדשה בהתקוממותנו, כל האמונות ילבשו בגדים חדשים, יסירו את הבגדים הצועים עליהם, ויתלבשו בלבושי יקר, יזניחו את כל פיגול, כל תמה וכל תיעוב שבקרבם, ויתאחדו לנק מתללי אורות הקודש אשר הוכנו מאז לכל גוי וכל אדם בבאר ישראל. ברכת אברהם לכל גוי הארץ תחל את פעולתה בתוקף ובגלוי, ועל פי יסודה יחל מחדש בנייננו בארץ ישראל. החורבן העכשווי הוא הכנת תחייה חדשה, עמוקה ואופיית, אור חסד עליון מתנוצץ, שם השם יהיה אשר יהיה הולך ומתגלה, אבו גודל לאלוקים. כן, אז מן הסתם אמרנו כבר בפעם הקודמת, בזמן הקודם, שהפסקה הזאת היא המשך רציף של הפסקה הקודמת. רק שם אולי הדגש יותר על השלילה, פה הדגש על הנפקמינה לחיוב, על מה ששם בפסקה ההיא מתבטא, מלכות תינתן לעליונים, תקום מלכות עליונים קדישין. הנה הופעת המלכות עליונים קדישין. בעניין העולם המתמוטט כעת לרגלי השערות הנוראות של חרב מלאה אדם, כי הדברים נכתבו בתקופת מלחמת העולם הראשונה, כזכור, דורשו את בניין האומה הישראלית. אז כבר דיברנו מזה. זה ברור. לרב זה ברור. השואה הזאת של מלחמת העולם, החורבן הטוטלי הזה, סדר גודל שכזה, הוא כל כולו מכוון כלפי המרכז. העניין העיקרי שצריך להתבטא באומה הישראלית. פה במשך הספר הרב התבטא. ישראל עומד בתווך. טוב, בסדר, נגיע לזה עוד, בעזרת השם. העולם רואה, שערים מתקלקלים, ארץ כשיכור תנוע, עמים עפים בדי ריק, ישראל עומד בתווך. זה ברור. ככל שיש מהומה עולמית יותר גדולה, ברור שהכל חותר אל המרכז. הכל בא מן המרכז, למען המרכז, בתוך המרכז. ישראל עומד בתווך. בניין העולם המתמוטט כעת לרגלי השערות הנוראות של חרב מלא אדם. העולם מתמוטט, הכל נהרס, הכל נחרב. החורבן ההווי הוא בהכרח פועל יוצא של איזה ספרת חיים גבוהה יותר, תוכן עליון יותר, שהוא בעצמו מחולל את החורבן העכשווי. זו הנחת עבודה תמידית אצל הרב. תמיד. כשיש הרס, יש חורבן, באשר הוא, זה פועל יוצא של איזה תוכן גדול יותר מהמציאות האקטואלית, מהמציאות העכשווית, שנותן את רישומו במציאות העכשווית. כשהתוכן הגדול מן המציאות העכשווית נותן את רישומו במציאות העכשווית, אז הוא מפורר אותה, הוא ממוטט אותה. פה מה שמתמוטט זה העולם, בניין העולם. עמים, תרבויות, ערכים, נורמות של חיים, של ציוויליזציות, של דורי דורות. הכל קורס פה. סדר גודל של חורבן קולוסלי כזה, אומר שעולם טוטלי, עולם ענק, הולך ומופיע. עולם חדש הולך ומופיע, הוא המחריב את העולם הישן. והעולם החדש הולך ומופיע, סדר גודל שמתאים למשהו יותר גדול מהעולם, זה ישראל. דורשו את בניין האומה הישראלית. העולם האקטואלי, העולם הנוכחי, זה שנחרב, הוא בעצמו עולם של חורבן. הוא עולם של חורבן הנשמה הישראלית. הוא עולם של גלות. עולם של ישראל, לא בארצם, לא בממלכתם, לא מלכותם, לא בנבואתם, לא במקדשם. וכזה הוא העולם, והוא נחרב. המציאות הזאת נחרבת, אין זאת, אלא שמשהו אמיתי יותר, גדול יותר, לכתחילי יותר, הולך ומופיע. בניין האומה הישראלית. האומה צריכה להיבנות. ברור שהאומה הישראלית לא יכולה להמשיך לחיות כמו שהיא חיה. בנורמות שלה, בתחושות שלה, בתובנות שלה. היא צריכה להיות מה שהיא באמת. היא צריכה להיות על פי אותו גודל המצוי בנשמתה. נשמתה שהיא היא גם נשמת העולם כולו. זה ברור. אז האומה הישראלית צריכה להיבנות, ובניין האומה, אז זה לא הכוונה רק שתקום מדינה. ויהיו פה מערכות סוציאליות, אקונומיות, ביטחוניות, אסתטיות, תרבותיות, אנושיות, רגילות. כי זה בהחלט בעניין האומה, זה בהחלט ותקרבו עצם אל עצמו, בשר, גידים, עור קרם עליהם מלמעלה. זה כן, זה בהחלט בעניין. אבל ינבא בן אדם, ינבא לרוח. בניין האומה והתגלות רוחה הוא עניין אחד. האומה צריכה להיבנות בכל מערכותיה אלה, המדיניות, הכלכליות, סוציאליות, ביטחוניות, אסתטיות. הכל צריך להיבנות, אבל כיוון שזה הולך ונבנה, אז זה ברור שהכל הולך ונבנה. זה ברור ש... זה תהליך הופעת רוחה. בניין האומה והתגלות רוחה הוא עניין אחד. אבל בניין האומה, הופעת רוחה, זה עניין אחד שהוא גם עניין אחד עם עצם רוחה. עצם רוחה זה לא רק תרבותה הפרטית, זאת אומרת, הלאומית הפרטית. כי רוח ישראל זה רוחי אשר עליך ודבר ששמתי בפיך. ואת רוחי אתן בקרבכם. מארבע רוחות בו ירוח ופחי בהרוגים האלה. החזון העצמות היבשות שבשיאו הולכת ומופיעה צורת הרוח המלאה, הרוח הזאת היא הרוח האוניברסלית, הקוסמולוגית, והשורש אוניברסלי קוסמולוגי. כי רוח ישראל זה דבר אחד עם נשמת ישראל, ונשמת ישראל היא היא נשמת העולם. כי ברור, נשמת העולם בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בשביל ישראל שנבראו, שנקראו ראשית, נבראו השמיים והארץ. על כן, בניין האומה והתגלות רוחה הוא עניין אחד וכולו מאוחד עם בניין העולם. שהעולם באמת הולך ונבנה. הולך ונבנה, אמרת? בניין העולם מתמוטט. ההתמוטטות הזאת היא בניין. כי זה ברור שזה הריסה צורך בניין. או ליתר דיוק, על פי המבט הפנימי, זהו בניין שמחולל את ההריסה. כן. לא הבנתי את שתי האופציות. מה... זה נשמע לי שאתה אומר את אותו דבר במילים אחרות. לא הבנתי מה ההבדל ביניהם. לא, זה סתירה, זה או-או. לא. אז מה אכפת לך? תקרא לזה כך, תקרא לזה כך. יש אספקט כזה, אספקט הזה. כל פנים, תכן ששני הצדדים שאתה מציע הם שני הצדדים הידועים של סגולה ובחירה. כמו סגולה ובחירה. בכל דבר יש טבע ויש בחירה. יש זווית שאפשר להגיד, המציאות, כשאתה מדבר על המציאות של הבניין הפנימי, הולך ומופיע והוא מפורר את המדרגה הנמוכה. זה מבחינת סגולה, זאת אומרת, תכונה עצמית, טבעית, והדברים קורים. והרצאת הדברים השנייה שאומרת, עכשיו הכל נחרב, אנחנו עומדים לפני שוקת שבורה, זה בעצמו קורא לנו להתאמץ ולבנות, והפעם שנבנה לא נשחזר את מה שהיה, נעשה משהו יותר טוב ממה שהיה. אז זה אותו דבר מבחינת נטילת האחריות, מבחינת הבחירה. ושניהם הדברים מאוד נכונים, ושניהם נצרכים. כל פנים פה, מבחינה טקסטואלית, אני חושב שהרב מדבר יותר מבחינת הסגולה. אין סתירה. אבל הוא אומר, בניין האומה והתגלות רוחה הוא עניין אחד, וכולו הוא מיוחד עם בניין העולם... המתפורר ומצפה לכוח מלא אחדות ועליונות. בניין העולם מתפורר, אני חושב, עכשיו ברגע זה אני מבין קצת שונה ממה שהבנתי לפני רגע. זאת אומרת, חשבתי שפה הוא אומר משהו אחר ממה שהוא אמר בהתחלה, אבל עכשיו אני תופס טעיתי. הוא פשוט אומר את אותו דבר, הוא אומר, בניין העולם המתמוטט, והוא חוזר על זה, והוא מאוחד עם בניין העולם המתפורר. לא שהעולם מתפורר, אלא בניין העולם מתפורר. הדרשה שלי רצתה לעשות, העולם מתפורר מכוח בניינו. אבל לא ככה הרב מרצה את זה. הוא אומר את זה, הוא אומר, בניין העולם מתפורר, וכיוון שהוא מתפורר, אז ברור, העולם עכשיו מצפה. לכוח מלא אחדות ועליונות. איפה יש אחדות ועליונות? כנסת ישראל. ברור.
זה כמשהו
המשפט הראשון.
בניין העולם דורש
את בניין
האומה הישראלית. יש מחלה כל כך גדולה שהיא דורשת את
ה... כן, לא, אני פשוט לא שמתי לב. אני חשבתי שהוא עומד לפתח רעיון נוסף, אבל הוא חוזר על עצמו. נכון.
אז זה לא שזה מחולל את החורבן.
זה נכון, רק לא כתוב פה. זאת אומרת, טעיתי בהסברה טקסטואלית. זה לא מה שכתוב. אבל מבחינה רעיונית זה נכון, תשמרו את זה בצד. כן. אז בניין האומה והתגלות רוחה הם עניין אחד, וכולו הוא מאוחד עם בניין העולם, המתפורר ומצפה לכוח מלא אחדות ועליונות, וכל זה נמצא בנשמת כנסת ישראל. לא יודע למה כוונתו בביטוי, וכל זה נמצא בנשמת כנסת ישראל. שני פירושים אפשריים. או בנשמה, בנשמת כנסת ישראל, זאת אומרת, בנשמה שהיא כנסת ישראל. או כנסת ישראל, פה הוא מתכוון במילה כנסת ישראל לאומה. ונשמת כנסת ישראל, זה מה שבהזדמנויות אחרות הוא קורא לזה כנסת ישראל. או פירוש שלישי. לא, כנסת ישראל זה כמו כנסת ישראל בהזדמנויות אחרות, שהגדרת המושג כנסת ישראל זה נשמת האומה. ופה הוא מדבר על נשמת האומה. מישהו שואל שם משהו? אני חושב שנשמת האומה זה כבר דבר אחד עם נשמת העולם, אבל מצד נשמת העולם זה השלמות המוחלטת האלוקית שעומדת ביסוד כנסת ישראל. מה מתמוטט פה?
העולם.
אבל כתוב פה בניין, אבל כתוב בניין, בהתחלה בניין העולם מתמוטט. אתה כבר לא תוכל להגיד. בניין העולם שהעולם מתמוטט לרגלי השערות הנורות של חרב ולאדם. כדי לבנות את בניין העולם צריך את בניין האומה הישראלית. בניין האומה והתגלות רוחה הוא עניין אחד, הוא חלום אחד עם בניין העולם שהעולם מתפורר ומצפה.
בהסתכלות חיצונית רואים שגם בניין העולם
מתמודד, לכל העולם עכשיו נעצר. לא, אל תגיד ככה, תגיד, תשאר בצורה חריפה יותר מה שאתה אומר. תגיד, הצורך לבנות את העולם כשהעולם מתמוטט, הוא דורש את בניין האומה הישראלית. והוא חוזר על זה. בניין האומה בהתגלות רוחה עניין אחד, וכולו מאוחד עם בניין העולם, ושוב, מה מתפורר? לא בניין העולם מתפורר, אלא העולם מתפורר. העולם מתפורר, והעולם מצפה לכוח מלא אחדות ועליונות, וכל זה נמצא בנשמת כנסת ישראל, שבניין העולם דורש אותו. ככה הבנתי שאמרת.
אני רוצה להגיד שכל זה הכוונה, כל התהליך הזה, כשהבניין הולך ונעצר, זה צובע את ההופעה יותר חזקה, או חלק מההופעה יותר שלמה, אז זה מה
שקורה מתפיסת ההופעה. תראה, במציאות אני לא חושב שאנחנו לא מבינים ולא מסכימים. מציאות ברורה. כל ה... בין שנפרש ככה, בין שנפרש ככה, הרעיון הוא אותו רעיון. זה לא כל כך משנה, זה רק דייקנות קנייה בתוך המילים. אז עכשיו מה? אז מה אתה רוצה לחדש?
בפנים... מה נמצא להתפיסת?
וכל זה, זאת אומרת, אחדות והעליונות. העולם מצפה, לפי הפירוש שהבנתי שאמרת עכשיו, אז העולם מצפה לכוח מלא אחדות ועליונות, וכל זה, כוח מלא אחדות ועליונות, או אחדות ועליונות, זה נמצא בנשמת כנסת ישראל.
אתה אומר שבכל זה חוזר על המפנה, לכאורה מתפורר, מצפה לכוח מלא אחדות ועליונות, זה בסוגריים. כל זה, כל התהליך
שדיברנו עליו
עכשיו, זה
נתרחק. שהיא מחוללת אין את, אין את החורבן ואין את הבניין ואין את הכל. אני חושב שאי אפשר, אי אפשר לדחות לחלוטין את הצעתך, אבל דבר אני שיותר פשוט להסביר בכל זה מלא אחדות ועליונות. זה שנשמת כנסת ישראל, זה מקום הגאולה, זה נמצא הרבה פעמים בכתבי הרב, בכל מיני מקומות, גם פה בהמשך הספר אנחנו נתקל בזה, ויש סיכוי שכבר נתקלנו בזה. כן, כשדיברנו על יפעת תפארתה, נכון? שם בפסקה ז', מתגלה בכנסת ישראל צבא עצמי, הולכת האומה ונבנית, מתקנת היא לגאולתה, גאולת עולמים, פורחת היא ביפעת תפארתה. הסברנו שם ביפעת תפארתה, זה יפי הופעת תפארתה, כשהתפארת זו מתן תורה, שהתורה היא נשמת כנסת ישראל. אז אפשר, אפשר להישאר שפה כל זה נמצא בנשמת כנסת ישראל, כלומר בתפארתה, בנשמת נשמת האומה. כן,
מה הכוונה שכל זה בעצם כל האופציות האלה של החורבן?
זה מה שאריה אמר, ואני מציע, זה פירוש לגיטימי, אם זה מוצא בעיני, מוצא חן בעיני מישהו, אני לא פורח אותו, אין לי פרחה, אבל דומני שזה, לא יודע איך להגיד, קצת פחות, לי מצא, זה פשוט זה עניין מוזיקלי, זה מצלצל לי קצת פחות פשט, טקסטואלי, מה אתה אומר?
אני נמצא קצת פסיד, זה תהליך כזה, תהליך מה נמצא?
לא. לא נורא. מה זה נמצא? כי נשמת כנסת ישראל, כי הנה השמיים החדשים והארץ החדשה, אשר אני עושה, עומדים לפניי נאום השם. לא יעמדו לפניי, לא עומדים לפניי. זה סגנון מאוד מצוי בנבואה. מאחר שאנחנו מדברים בגובה הנשמתי, אתה מבין? בית המקדש הוא עומד, ומיכאל עומד ומשמש עליו. כל העתיד הוא כבר נמצא. רק, הנה עכשיו הוא הולך ומופיע. אז מבחינת דרשה, או מבחינת רעיון, אנחנו מכירים שימושים כאלה. רק עד רבה לי להמיס את כל זה פה, לא שזה בלתי אפשרי, רק אין צורך. מאחר שאין צורך, אפשר להציע פירוש יותר רזה. אז בוא נשאר במינימום. איזה פסיק? איפה? לא? טוב מאוד. כי מצפה לכוח מלא באחדות ועליונות, ועכשיו רעיון חדש, העולם מצפה לכוח מלא אחדות ועליונות. איפה יש אחדות ועליונות? שם. אז רעיון חדש. אז עד הרבה, מאחר שיש פה וב חיבור, אז עוד יותר טוב לשים פה פסיק. כדי... בתור פרשנות זה אופציה. עדיין אני אומר שאני חושב שהפשט שלי הוא פחות חדשני. אז לכן אני אוהב אותו. אתה אוהב את הפשט שלך? תחזיק. אז אתה אומר, בסדר? לא. אני לא חושב ש... זאת אומרת, מודה קצת. קצת יש מקום לקושייה. כי זה לא קושייה מי יודע מה וכל זה. לא נורא כל כך. בסדר. שמענו, שומע ישמע, תבחר. כן, מה אתה אומר? לפי הפירוש שארי הציע.
כן,
נמצא וקיים, אבל הוא צפון, כי זה ברור שזה צפון, כי זה נמצא בנשמת כנסת ישראל. נשמת כנסת ישראל, ודאי זה דבר צפון. אתה קראו לגלות אותו. זה מה שהוא אומר. מה אתה אומר? רגע. זה ברור שכוח מלא אחדות ועליונות, גם לפי הפירוש של אריה, גם זה נמצא בנשמת כנסת ישראל. העליונות, האחדות, העליונות, הציפייה לזה, הרושם של הציפייה לזה שהולך ומפורר את העולם, את בניין העולם, וטובע את בניין. כל זה נמצא בכנסת ישראל. עכשיו, יש פירות ודגש על הגובה העליון שמחולל כל זה, שזה רוח השם המלא בה, שזה האחדות והעליונות. והממד הזה, לאחר שאנחנו מבינים שהוא השורת שמחולל את כל התהליכים, אנחנו קוראים לחשוף אותו. בשלב זה, מה שרואים מזה זה רק חורבן. אז בוא נממש את הרוח הפנימית שביסוד כל מה שאנחנו רואים, ונוציא את הדבש מגביית הארי. כל פנים זה לא חכה. לא שומע?
למה
אתה מבין? כנסת ישראל ונשמתה, כמו שאתה מדבר על האדם ונשמתו. מה, באדם אין צלם אלוקים? עצם צלם אלוקים שבאדם זה נשמתו. זה לא כל כך נורא. זאת אומרת, זה נכון שאפשר להגיד, אנחנו מצפים שהאדם יבוא, שיופיע במלואו צלם אלוקים שבא. או שנגיד, שיופיע צלם אלוקים, כל זה נמצא בנשמת האדם. לא נורא. באים להדגיש את הנקודה, מה הנקודה האלוקית המוחלטת שבכנסת ישראל? מה הנקודה העליונה והאחדותית שבכנסת ישראל? זו נשמתה. בכנסת ישראל, כנסת ישראל היא בעצמה אלוקות. היא בעצמה התגלות האלוקות. כן. לא שומע. עליונות? עליונות זה... זה הטעיה של המילה שאנחנו משתמשים בה, כאל הגדול הגיבור ונורא, כאל עליון. מה זה עליון? אנחנו מתכוונים, אנחנו מתכוונים להגיד שכל מה שאנחנו אומרים, הנה תיארנו, אמרנו שהקדוש ברוך הוא גדול, אמרנו שהוא גיבור, אמרנו שהוא נורא. סתם אלה תארים גדולים, גיבורים ונוראים. זאת אומרת, אלה תארים אדירים, שבאים לציין משהו שהוא למעלה מהמושגים שלנו. גדול. גדול, יותר גדול מאיתנו, גיבור, יותר גיבור, נורא. ומכל מקום, אחר כל הביטויים שבאים לסגב ולרומם, ולתאר את היכולת האלוקית שהיא נשגבה מאיתנו, אנחנו נלווים מעצמנו במה שאנחנו משתמשים במילים שלנו ביחס לקדוש ברוך הוא. כי אמרנו שהוא גדול, זה כל כך מעליב, כי... הקביעה שהוא גדול היא מותנית בנו. כי אם לא היינו, אז לא הייתה מילה גדול. והוא הדין לגיבור, והוא הדין לנורא. אז אנחנו אומרים אל עליון. למעלה מכל מה שאנחנו מדברים. כמו לאלה מכל ברכתה, שירתה, תשבתה, מחמתה. ימים נוראים מתקרבים, לאלה ולאלה. אז גם פה, אחדות. אחדות זה כמו... החיוניות, זה כמו שהקוזרי אומר, כי האלוה לא רוח העולם ונפשו ושכלו וחייו, ועל כן הוא יקרא חי העולמים. כל המציאות כולה זו הופעת חיות אחת, נשמה אחת. זה מה שנותן לכל היש את אחדותו. הכל אורגני, הכל מגמתי. יש מגמה אחת, נשמה אחת, אופי אחד, זרם חיים אחד, שהולך וחובק את כל זרועות העולם, את כל היש, מנשים את כל היש. חי העולמים. אבל יש משהו שהוא למעלה מחי העולמים, יחיד. לאלה מכל ברכתה ושירתה ושירתה ונחמתה די אמירן באלמה. עוד נשגב מזה, עליון. אז אחדות ועליונות. אולי כמו הביטוי המפורסם בחסידות, אני יודע, סויבב וממעלה. אז יש משהו למעלה מן הכל, ויש משהו מתגלה בכל. אז האחדות זה מתגלה בכל, ויש עוד למעלה מן הכל. אז יש כוח מלא אחדות ועליונות, וכל זה נמצא בנשמת כנסת ישראל. כן, וכמו ששמואל אמר, עכשיו המשפט הבא הוא מפרד את המשפט הקודם. אחדות ועליונות, הרב חוזר על עצמו. רוח השם מלא בה. רוח שם מלא בקרבה. אי אפשר לרוח אדם שהרגשת נשמתו פועמת בו להיות שוקט בשעה גדולה זו מבלי לקרוא לכל הכוחות הצפונים באומה, אורו וקומו על תפקידכם. עכשיו אני חושב ש... צריך לדייק, מהדברים שאמרת מקודם, נסחפתי בהסכמה למה שאמרת, אבל אני עכשיו שם לב, זה... טוב, אני אסביר לכם איך אני מבין את המשפט, זה לא כמו שנאמר. לא בסתירה, רק עוד פעם, אני מדייק במילים, בדיוק מה נאמר פה במילה. רוח השם מלא בה, רוח השם מלא בקרבה. זה חזרה לרעיון. זאת אומרת, רוח שם מלא בה, כלומר רוח שם מלא בקרבה. מה זה שם מלא? שם? שם זה תמיד מציין, אתם יודעים, תכלית, מהות, נשמה. זה תמיד מציין השם. רוח השם מלא בה, במה זה מתבטא? איך אנחנו, מה האחיזה שלנו בהשם? כי השם מתגלה, כמו שדיברנו פה עכשיו, כחי העולמים. חי העולמים, כנשמת העולמים. זה נקרא שם מלא בקרבה. מה אתה אומר?
השם שהוא מלא בקרבה, או השם מלא, כמו השם המלא?
השם המלא. לא הבנתי מה עם שני אפשרויות.
יש שם מלא בקרבה, כמו השם מלאה בשם, ויש שם מלא, כמו השם המלא,
יפה אמרת, לא יודע. זאת אומרת, אפשר גם זה וגם זה, אבל סתם יש ביטוי, זאת אומרת, אני חושב... זה פה פרפרזה ספרותית, זה ביטוי במדרש. במדרש יש ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. אז מדרש נדרש. למה בפעם הראשונה מופיע פה שם השם במעשה בראשית? ואז הוא אומר שם מלא על עולם מלא. אז פה אני חושב שזה ביטוי שהוא לקוח משם, שם מלא. שם מלא, זאת אומרת, שם הוויה זה נקרא שם מלא. זאת אומרת, אתם הדבקים בהוויה אלוהיכם זה נקרא שם מלא. אם כי... שלם, כתוב שם מלא, שלם. זה אחר כך, בסדר. זה יהיה אשר יהיה. לא בטוח שזה אותו דבר. כי הביטוי שם מלא זה במדרש, זה על שם הוויה. מפנים הכיסא, כתוב שם אין הכיסא שלהם, המלאק בעולם אין הכיסא שלהם. לא זוכר ששם נזכר ביטוי שם מלא. על כל פנים, רוח שם מלא בקרבה. מה רבותה על? מה זה המשפט הראשון? רוח שם מלא בה. הנה, עכשיו אני חושב זה ככה. רוח השם, פסיק, מלא בה. היא מלאה מרוח השם. ועכשיו, היא מלאה מרוח השם, רוח שם מלא בקרבה. אז רוח השם היא מלאה מרוח השם, ורוח השם זה שם מלא, שם גדול. זאת אומרת, מה זה... שם השם המלא, זאת אומרת, מקור החיים המוחלט. שם השם זה מציין את מקוריות החיים, כמו שהרב יגיד פה במשך הספר. שם השם אלוקי ישראל, האותיות המבטאות את שם השם אלוקי ישראל, כוללות בקרבן את כל חיי העולמים כולם, עם מקוריותם ושורשם העליון, עם סדרם והרמוניותם. חיות כל העולמים מצד הקשר לשורשם וסדרה, שורשם ומקורם בסדרם והרמוניותם. זה שמלא. וכל זה הולך לצאת אל הפועל. זה בקרבה של כנסת ישראל, וכשהיא תלך ותיבנה ורוחה יופיע, אז שם מלא יופיע. יופיע שורש נשמת מקור כל היש, יופיע על סדרו ההרמוני המתוקן על כתחיל. אז תוכן כזה, זאת אומרת, זה התביעה שצריכה להופיע? אז זה קורה לכל פרט שלא יישאר אדיש, ולא ייתן למאורעות לעבור לידו, ולא רק יהיה סחוף על ידי המאורעות, אלא שיהיה מעצב אותם, יהיה פועל בהם. אי אפשר לרוח אדם שהרגשת נשמתו פועמת בו, אי אפשר לאדם ערכי, אדם איכותי, איש רוח, שיש לו זיקה לתביעה הנשמתית שלו, להיות שוקט בשעה גדולה זו, מבלי לקרוא לכל הכוחות הצפונים באומה, אורו וקומו על תפקידכם. האומה, כדי שיתגלה כל מה שנמצא בנשמת נשמתה, היא צריכה להיבנות. כל הכוחות נצרכים לצורך בעניינה. על כן, כל איש פרטי, איש רוח, שרוחו בקרבו, יש לו תחושה מהתביעה הנשמתית שלו, אדם כזה לא יכול להיות שקט. הוא צריך להיות מעורר בכל התחומים כולם, שכוחות האומה יתעוררו, יעשו את תפקידה. כי האופציה של ההתגלות היא כל כך נשגבה, אז מוכרחים לעשות כדי לעשות כל מה שאפשר לעשות, שיופיעו כל הכוחות, לא כמו בדיבור בינינו שהסכמתי לזה, הצד הצפון זה אחדות והעליונות, הצפון ונשמתה. לא. הכוחות הצפונים באומה זה כוחות מאוד נמוכים, והם צפונים באומה. כל כישרונות, ארגון, תעשייה, ביטחון, אסתטיקה, עלייה, חינוך. אין הם כוחות, הם צפונים באומה. כל מי שהוא בעל כישרון באיזה תחום שהוא קדימה, תעשה את זה. זה מאוד נצרך. כי כשזה יעשה, האומה תיבנה. האומה תיבנה, זה דבר אחד עם בניין רוחה. בטח, יהיו גם בונים שיבנו, אל תקריא בנייך לבונייך, שהם תלמידי חכמים, שהם הבנאים הכי גדולים של האומה. הם בוני האומה ברוחה. אבל הם כולם מניחים, במקרה הטוב, לבנים. אם לא פירורי נמלים. אבל כולם בכלל הבונים. וכל המפעלים הקטנים שכל אחד קרו מוכרח לעשות, הולכים ומתקבצים לכלל בניין האומה, שילך ויתברר כעניין אחד עם בניין רוחה, ואז על ידי זה ילך ויופיע האמת שנמצאת בנשמתה, בנשמת נשמתה. וזה הכוח המלא אחדות ועליונות הנמצא בנשמתה, של נשמתה של האומה, שכל ההתפוררות של העולם או התפוררות בעניינו תובע את הופעת הגובה הזה. מה זה נשמת נשמתה של האומה? מה זה אומה אתה יודע? לא. זאת אומרת, לפי אחד הפירושים שיצאתי פה מקודם, אז כן. אבל עכשיו, ברגע זה, אז אני כבר יותר נוטה לפירוש השלישי. זאת אומרת, נשמת נשמתה, זה התפארת. כנסת ישראל, זה נשמת האומה. אבל בוא נתחיל, האומה, מה זה האומה? האומה, זה, אני חושב בדרך כלל ברב, זה יותר מאשר עם. כי עם זה יותר במשמעות, אני חושב, שזה משמעות של יעין. זה עם זה, עם זה, עם זה, כולנו פה, לא רק פה, כולנו בארץ, לא רק בארץ. כל עם ישראל, זאת אומרת, כולם אחד עם השני, זה עם ישראל. אבל כשאתה רוצה להבין בצורה יותר עמוקה, שעם ישראל זה לא רק המון אנשים, כולם אחד עם השני. כי באמת זה מבט מאוד נמוך. ועם ישראל הזה, הוא לא מתחיל מזה שכל האנשים זה אחד עם השני. זאת אומרת, מה שמתקבצים, אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, וכולם ביחד, יש לך עם. זה לא נכון. כי באמת, יש כוח חיים אופייני, מן תכונה עצמית. למשל, נצח ישראל הזה, שלא ישקר ולא ינחה. מה, זה פועל יוצא של ההתקבצות של אני ואני ואתה וכולנו ביחד. זה נותן את נצח ישראל, מה פתאום? המון אנשים מתים, זה לא יוצר משהו נצחי. נצח ישראל זה קודם לאנשים. אני חושב שבנקודה הזאת, אז כבר, כשהם באים לדייק בנקודה הזאת, אז יותר נכון לקרוא לזה אומה, מאשר עם. אם כי לפעמים גם במילה עם כבר מתכוונים לזה. אז האומה הזו אולי גם מצלצל כמו אימא, מקור החיים. אל תסתכל על הפרטים, אל תסתכל על המופע של הדבר האחד. אבל האומה זה כל הדורות. זאת אומרת, לאומה יש את כל דורותיה. יש את המופע ההיסטורי הזה, היה אברהם אבינו, כשהתחילה להופיע האומה בו. הוא הראשון, הוא אבי האומה. ומאז, עד הלום. עד הלום ועד אין קץ. זה כוח החיים ההיסטורי של החברה הישראלית. כנסת ישראל זה יותר מזה. זה נשמת האומה. כנסת ישראל זה לא משהו היסטורי. זה לא כוח החיים ההיסטורי. אלא כוח החיים המטה-היסטורי. שמתייחסת האומה לכנסת ישראל כיחס הגוף לנשמה. זה נקרא נשמת האומה. או האידיאל הישראלי השורה באומה כולה, העושה אותה לחטיבה אחת בכל דורותיה, כמו שהרב יגיד פה בהמשך הספר. זוהי כנסת ישראל, וכנסת ישראל הזאת היא דבר אחד עם אור השכינה. כי כנסת ישראל זה באמת, ושכנתי בתוך עמי ישראל ולא אעזוב את עמי לעולם. כנסת ישראל הזאת זה נצח ישראל, שלא ישקר ולא ינחם. אז יש צד בכנסת ישראל שהיא האומה, כמו שיש צד בנשמה שזה האדם, בגופו, ויש צד בכנסת ישראל שהיא אלוקות ממש. הצד שאני אמרתי, אלוקים אתם ובני עליון כולכם, נצח ישראל, זה כבר לא הפרטים מצד פרטיותם. זה הפרטים מצד נשמתם ויותם באי כוח של הכללות. אז זה כנסת ישראל, נשמת האומה. עכשיו, בנשמת האומה, בכנסת ישראל, יש, כשבדרך כלל שמדברים על כנסת ישראל, אז מתכוונים נצח ישראל. זאת אומרת, הממד הנצחי שעומד בפני עצמו, שמתגלה. אני השם לא שניתי, אתם בני יעקב לא חליתם. זה אמנם לא האומה, זאת אומרת, המופע ההיסטורי ותולו, אבל זה הנשמה היסטורית. הנשמה שתתורגם למופע של חיות היסטורית. עכשיו בואו נדבר על הנשמה מצד עצמה, מצד שאיפתה אינסופית. זה התפארת, זה התורה. בלשון המערב, זה יקרה הסדר של העולם אולי. זאת אומרת, המציאות של החיות האלוקית המוחלטת, שהתרגום שלה, כשהיא מתורגמת לאיזו מגמה שתעוצב לרוח היסטורי, היא תיקרא כנסת ישראל. עצמיותה, עצם כנסת ישראל. זה התפארת. אז קוראים לזה נשמת כנסת ישראל. וזה, אפשר לקרוא לזה, אני יודע, קדוש ברוך הוא בעצמו. אורייתא, קודשא בריך הוא אורייתא, אחד. ההסבר הנכון הוא שהיא עצמה מופיעה את האחדות. מה שאתה לא מבין זה ההסבר הנכון. ויבואו בכל הגויים אשר באו שם ויחללו את שם קודשי, כך אומר הפסוק. למה? דאמור להם, עם השם אלה הוא מארצו יצר. נכון? אתה זוכר את הפסוק הזה? אתם עדיין הוא השם ואני אל. יש עוד פסוק בישעיה. אומר המדרש, אם אין אתם עדיי, אם אין אתם עדיי, כביכול אינני אל. אפשר לדבר הרבה על האל. והדיבורים עצמם, יש בהם צד מאוד בעייתי. כי כמו שהזכרנו מקודם, כשמחבירים בדיבורים על דבר האל, מתחיל לצוף באוויר ריח אליליות. כי המהות האלילית היא חוסר תשומת הלב, זאת אומרת, מן הגורמים האליליים, לא יודע אם המהות האלילית, מן הגורמים האליליים, זה חוסר תשומת הלב לעובדה שאם אין בן אדם, אין דיבורים עליהם. ואין מחשבות עליהם. אז עם כל הסופרלטיבים, כל הדיבורים הגדולים, כל התמלילים שבאים להגיד הרבה דברים, אתה שם להם שהם כולם פועל יוצא שלך? אבל הבן אדם הוא לא המקור של המציאות האלוהית, אלא להפך. מכל מקום, מה שאני מנסה לומר פה עכשיו, כל דיבורים, הבנות על דבר האל, הם תמיד מוכרח להיות ביסודם ההכרה שיש הרבה למעלה, למעלה, למעלה מכל מה שאנחנו מדברים. והדיבורים עצמם, יש בהם צד של אלבון. וזרחה לכם יראה שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה, אומר המדרש, אומרים חזל, ניסה יראי שמי, אלה היראים מלהזכיר את שמי. יש אנשים שהם קשה להם לדבר להזכיר שם שמיים. ברוך השם, אם ירצה השם, זה גורם להם לחנק. לחנק. מרגישים אלבון עם זה. שהם שומעים הרבה אווירה כזאת של דיבורים על זה. רע להם על הנשמה. והם, לפעמים זה נובע בגלל שהם יודעים שהאמת היא לא שם. זו יועת השם האמיתית. מתי שחושבים שיש הבנה על דבר אחדות ועליונות, יש בזה בעיה. מה אנחנו מבינים? הרמב״ם מאוד מחנך אותנו שההבנה יותר הבנתית שיש לנו, אנחנו לא מבינים. שכל ההבנות שלנו אינם אלא הסברות ושערים להבנות יותר עליונות. כשחושבים, כשמדברים, זה חלש. אבל יש משהו במציאותנו שהוא הרבה יותר חזק ממחשבות שלנו, לא כל שכן הדיבורים שלנו. באין עומר, באין דברים, בלי נשמע קולם. יש עומר החיים. לא עומר מילים, לא עומר מחשבות. לא מה שיש לנו במוחות. אבל יש את הממד ההווייתי. למשל, מי שחושב שעל ידי שהוא חושב על הקדוש ברוך הוא, מתרגש מהקדוש ברוך הוא, מדבר אל הקדוש ברוך הוא, מתפלל לקדוש ברוך הוא, על ידי זה, אז הוא איכשהו יוצר מגע עם הקדוש ברוך הוא. אני לא מתכוון להגיד שהוא לגמרי מוטעה, אבל אני אסתפק בבטון שנשמע מדבריי, ורק אגיד, מתי הוא ודאי לא טועה. מה ודאי לא טועה? כשאתה רואה את החיים של כנסת ישראל, את מה שדיברנו מקודם בתור נצח ישראל, שלא ישקר ולא ינחה, זה שמתבטא לא ממה שאנשים מדברים, או חושבים, או כותבים, או לומדים, או מתרגשים, או שרים, או אני לא יודע מה, אלא במה שעולה מכללות ההיסטוריה של עם ישראל, בכללות דורותיה, מין פנומן, מין תופעה מדהימה, של כוח חיים יותר חזק מהטבע, יותר חזק מהזמן. בכל דור קמים עלינו ולחלותינו, כוח החיים של עם ישראל עדיין פה. זה לא רציונלי. אמת? כשאני מסתכל על כל המציאות של הכל כאורגניות אחת, בלשונך אתה צודק, כמשהו מאוד כללי, כללי, כלומר, כוח נשמתי, אורגני, שהכל ביטוי שלו, והוא מה מבטא? אם תשים לב לתופעה הזאת ששמה ישראל בכללו דורותיו, אז תגלה שכל היש, יש בו תכונה נצרית. כשאני מדבר על זה, זה חלש. אבל כשהמציאות אומרת את זה מצד עצמה, תכונת הנצח הזאת, זה נקרא הבנה של אלוקים. לא של בן אדם, של היש. זה היחס לאלוקים. כי אלוקים זה נצח. אלוקים זה אינסופי. אבל כשאני מדבר על זה, כשאמרתי נצח, זה מותנה בי. כשאמרתי אינסופי, זה שוב מותנה בי. המציאות מצד עצמה, שהיא אומרת לא מצד המחשבה שלי על זה, זה מצד הישות. יש בה מה אינסופי. זה אחדות ועליונות. בהוויה כולה, במציאות כולה, יש דומם, יש צומח, יש חי, יש מדבר. ויש דבר חזק יותר מכל זה. זה הזמן. כל המילים שאמרתי זה שאלה של זמן. יחלוף מספיק זמן, וזה לא יהיה. לא דומם, ולא צומח, ולא חי, ולא מדבר. זה הכל שאלה של זמן. שן הזמן תחלה את הכל. רק יש משהו שהוא חזק מן הזמן. ששני הזמן כבר ננגסו בו, ננעצו בו ונשברו. לא פעם, לא פעמיים. זה כנסת ישראל, נצח ישראל. זה שלכל אורך הזמן הכוחות הטבעיים, ההיסטוריים, הרציונליים, הם כולם גויסים להכחדת הכוח הזה. ואנחנו פה, כמו שאמרנו. זה הבלטה באמצעות המאורעות הזמניים את כישלון הזמן. יש פה משהו חזק יותר. חזק מן הדומם, חזק מן הצומח, חזק מן החי, חזק מן המדבר, חזק מכל אלה כאחד. זה נשמת העולם. כוח החיים מצד עצמו. והוא מתמיד. וגם כאשר הכל מתבלה, זה ממשיך הלאה. זה מבלה את הכל ויוצר צורה חדשה. זה מה שניכר בכוח החיים ההיסטורי של עם ישראל, שמבליט את צורתו הנשמתית העצמית, הפנימית. זה מופע של כוח מלא אחדות ועליונות. אלא מה? כשאתה מסתכל על התופעה הזאת, מתי דורכו? עכשיו. כשאתה מסתכל על העולם, נחזור לפסוקים שם ביחזקאל, ויבואו בכל גויים ובאו שם וחללו את שם קודשי. אם ישראל ההיסטורי, המופע הקונקרטי של כנסת ישראל כאומה, כעם, זה עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, כולו מסכן ונבזה ונמאס, ויחללו את שם קודשי. המגמה, הנשמה, האידיאל, מרוקן, חלול. ויחללו את שם קודשי. עם עם השם אלה, מדוע מארצו יצאו? חיים עלובים, היסטוריה מסכנה, יוצרת כאוס, יוצרת חוסר משמעות, חוסר פשר קיומי להוויה כולה. כי הוויה כולה היא חסרת ערך אחדותי ועליוני. כי כולה בתשפוכת של אי בהירות. זאת אומרת, יש פה מערכות, טבע, לומד, צומח, חיים מדבר, ועושה רושם שעם ישראל לומד להיות... זאת אומרת, בזוז הוא מושפל, נגמר ונישא, עד שיתמוסס וילך, וממילא מה משמעות היש. תחיית עם ישראל, יציאת עם ישראל מהגלות, זה קידוש השם. כלומר, גילוי שבכל היש, יש תכלית, יש מגמה, יש ערך אלוקי. כלומר, אחדותי ועליוני. למעלה מהערכים הטבעיים של, של היש. כשעם ישראל יוצאים מהגלות, הולך ונחשף הכוח העצמי של עם ישראל. עגלי מילטה למפרע, לא רק שאנחנו עכשיו בארץ ישראל, עגלי מילטה למפרע שגם הגלות זה רק כלי לגילוי עוצמת נצח ישראל. כי אם לא הייתה גלות, ולא היה את שן הזמן שנגס בעם ישראל כל הזמן, והולך ומפורר אותו עד שזה פלא למה אנחנו שורדים, לא היינו מבחינים בנצח ישראל הזה, כי זה רק משהו טבעי. גם נמצא בארצו, אף אחד לא מפריע לו, אז למה שלא יסרב? זה נמצא 4,000 שנה, 5,000 שנה, זה לא נצח. אבל שאתה חי 4,000 שנה בניגוד להיסטוריה, זה מבליט שיש פה משהו מעבר לזמן. אז יוצא שגאולת ישראל, היא מגלה בניין עם ישראל בארצו, מגלה את המשמעות הרטואקטיבית גם של הגלות, ועל ידי זה גם של הדורות הקודמים. של עם ישראל. זה לא רק הייתה הופעת אומה מיוחדת כמו זה לכל עם, יש תקופת זוהר של ראשית ימיה. לא. יש פה הופעת האלוהות כפי שנותנת את רישומה באורגניות כל היש, בחותם הנצח, בעצם עומר החיים הממשי של היש. כל זה, כל עוד לא מופיע בגאולת ישראל, אז הוא לא מופיע. אז אם תהיה גאולה, אז יש שם שמיים. אין גאולה, אין לך חילול השם יותר מזה. והעולם, זה פלא איך העולם בכלל קיים. מה זה העולם הזה? מה זה העולם שהוא בנוי ומתפקד ואימפריות ותרבויות ועמים וחברות ואנשים חיים עליזים ושמחים? זה בעצמו טירוף. כי מה כל זה נמצא במציאות חסרת הפשר, כי היא מחוץ לערך האלוהי. באמת עולם כזה זה עולם של חורבן, כמו שאמרנו בתחילת השיעור. עכשיו, העולם החרב נחרב. העולם שמהותו החורבן הערכי, עם כל בנייניו, הוא מתמוטט. זה הזמן לגלות את העולם, כמו שהוא צריך להיות, לכתחילה. שעם ישראל חי, בריא, במלוא עוצמותה. קודם כל שתיבנה האומה. ואז ברור שבניין האומה ובניין התגלות רוחה זה עניין אחד, וזה דבר אחד, עם התגלות נשמתה, והתגלות נשמת נשמתה, שהיא נשמת כל היד. זה בכך מה שעומד ביסוד כל מה שמתרחש פה. וההתרחשות היא מבהירה את היש האלוהי. לא על ידי זה אנחנו מבינים, נוכל להבין. האחדות והעליונות יוצאת מכלל מילים לכלל הוויה. כי אחרת זה תיאוריה תיאולוגית. פילוסופיה, או wishful thinking, כמו שאומרים. אבל זה לא. זה חילול השם, באמת. אבל בנשמה, הכל מתוקן. מה שהולך ומופיע בגאולת ישראל, כמו שהזכרנו, שמיים חדשים, הארץ החדשים, חדשה אשר אני עושה, עומדים לפניי, לאום השם. בית המקדש הוא כבר בנוי. הכל, כל מה שצריך להיות לעתיד. כן יעמוד זרחם בשמכם. אבל גאולה היא רק... קוראת לדברים לצאת אל הפועל במציאות הממשית, לא רק בספירה הנשמתית. טוב.